אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מינים וניגונים, ונעשה זאת מתוך מבט בפרשת השבוע של השבת הזו, פרשת פקודי, הפרשה שמסיימת את ספר שמות. אנחנו נפרדים מן הספר המכונן הזה, הוא מכונן, בוודאי בפשטות מפני שהוא השני בחמשת חומשי התורה, אבל יש שיאמרו שיותר ממעשה בראשית כולו הסיפור הזה של יציאת מצרים, של העבדים היוצאים מבית עבדים, ואשר באים למרגלות הר סיני ושם מקבלים תורה, בדרך הם חווים מה שניתן לתארו כמלחמה נוראה, הם רואים את פרעו וכל חילו טובים בים. יש כאן מאורע שאולי מילדותנו הוא תמיד מוצג לנו בשירים, שירים שעכשיו כאשר אנחנו בראשית האביב ומתחילים להצטלצל באוזנינו, תכף פורים, אחר כך פסח, אבל בעומק יש פה סיפור קשה. יש פה איזושהי גאולה, איזשהו תיקון, אבל התיקון הזה בא מתוך עולם כאוטי, שבור, והוא אינו מתחולל גם ברגע אחד. יש כל מיני נקודות ציון בדרך, אבל זה מסע ארוך. הנה ספר שמות הגדול, היציאה אל החירות מסתיימת בגישושים, אפשר לומר, במדבר. בנית משכן, אבל אתה תצטרך לשאת את המשכן הזה על כתפיך לאורך דרך ארוכה. פרשת פקודי, או אלה פקודי, היא הפרשה שחותמת את מעשה בניית המשכן, במהלך המסע של בני ישראל במדבר. המשכן, כן, אב טיפוס של המקדשים שיבואו ואחר כך ילכו, המקדש הראשון והמקדש השני. והפרשה הזאת היא אקורד הסיום למעשה הזה של בניית המשכן, הרצון שיהיה איזשהו מקום בתוך המרחב הפיזי של חיינו, שהוא מקום שאנחנו מאמינים שבתוכו שוכנת רוח אחרת. כמובן, במושגים היהודיים זוהי השכינה. זה מקום של שכינה. זה לא מקום שבו האוויר הרגיל, שהוא אוויר מלא עשן מלחמות ומלא רוחות ויכוח, זה מקום שונה במהותו. אבל באופן שאני חושב שהוא מרתק, והוא גם מעצב תודעה למי שקורא אותו, הפרשה הזו המסיימת היא פרשה שמתחילה בתיאור שהוא, הייתי אומר, חשבונאי, נוקדני, כאילו אנחנו מקבלים מסמך מהנעלת החשבונות העתיקה, אלה פקודי המשכן. כלומר, פקודי המשכן, מה שהופקד למשכן, החומרים שנתרמו לבניית המשכן. יש לנו כאן פירוט ארוך של מה שנתרם. כמה נתרם? במספרים, אני אפילו לא אבקש לקרוא לכם, אבל יש כאן תיאור מספרי של החומרים השונים, כקרות הכסף וכולי, שנתרמו למשכן. ולמשכן נתרמו חומרים מחומרים שונים. הנה, יש כאן נחושת, וישנם כאן בדים. כל מה שנתרם למשכן. מדוע אנחנו זקוקים לרשימה הזאת? אז אפשר לומר שחוזר פה הרעיון העקרוני של בניית המשכן. המשכן הוא תרומה. העם נותן, משלו כל אחד נותן חומרים מסוימים ממה שביכולתו לתת, וכך נבנה המשכן. יש פה איזושהי תזכורת שהולכת, אני חושב, לכל אורך הישורת האחרונה של ספר שמות, שחברה בנויה על התרומה של אזרחיה. על מה שהם נותנים. ואתה לא יכול לומר, אני לא אתן, האחר ייתן. אתה צריך להיות זה אשר בא ואומר, אני אעשה את הדבר. אם לא אתה תעשו אותו, לא יהיו אחרים שיעשו, ואתה לא יכול לומר לעצמך, טוב, מן הדבר הזה אני מסיר את ידיי, כי אחרים יעשו זאת. אם החברה לא תבנה את עצמה, אחרים לא יבנו. אם החברה לא תיאבק על אופייה, אחרים, כן. זה תמיד אתה, אתה החברה, אתה צריך לקחת את האחריות המלאה על כל הצדדים. אני חושב שזה מסר שחבוי כאן בין השורות. כמובן, יש פה גם את האמירה שהמשכן, נזכרתי זאת בעבר, הוא צריך להיות סך כל מה שהחברה מנדבת, סך כל מה שטוב בחברה. ואני זוכר שאמרתי שהמקום היום בסיפור היהודי שאנחנו מכנים משכן, ולא בכדי, זה בכוונה תחילה, זהו משכן הכנסת. ואנחנו צריכים לשאוף שמשכן הכנסת יהיה סך כל מה שנדיב וטוב בחברה. האם זה כך? שאלה שצריך לשאול את עצמנו. אבל יש פה עוד יסוד בעיניי. בפירוט המאוד טכנוקרטי, אם תרצו, הזה של החומרים השונים של המשכן, והחומרים השונים שנתרמו לבגדי הכהנים אשר משרתים במשכן. בזה שאומרים לך, זה בדיוק מה שנתרם. אתה נתת, אתה נתת את הבד, אתה נתת את הזהב, ובזאת השתמשנו. יש בזה משהו שמסייע לך לא להפוך את המשכן למשכן אלילי, לא להפוך אותו לקדוש מצד עצמו, לא להפוך את המשרתים במשכן, את הכהנים, לאיזה מין אלילים אנושיים. כי אתה יודע שהבגדים המפוארים שלהם הם בגדים שאתה נתת בעצם. זה לא משהו שבא להם מאלוהים. זה לא משהו שהם ירשו באיזו ירושה פלאית. הבגדים המפוארים האלה, זה אתה נתת. והכהן, אלמלא הבגדים הללו, הוא אדם כמוך. זכור זאת. בעיניי זה ממש חיסון נגד פטישיזציה, אם תרצו להשתמש במילה הזאת, או אלילות של המשכן או המקדש, שעלול להפוך למרכז של התודעה. אתה תשתחווה בפני הכהן, כי אתה תראה אותו עם הבגדים המפוארים. את הכהן הגדול אתה תראה עם החושן, ואתה תאמר לעצמך, זה איננו אדם. הוא כבר עבר מכלל בשר ודם לידי איזשהו אל. לא ולא, אתה נתת את החומרים לחושן הזה. הוא מבלעדיך לא היה דבר. ובסופו של דבר, אולי הנקודה המעניינת ביותר בעיניי, באשר למסמך הזה של פירוט התרומות למשכן, פירוט החומרים השונים, זה שיש לנו כאן איזושהי עדות עתיקה על ערכו של מנעל תקין. ואת זה גם אומרים המדרשים באופן מרתק, שבעצם משה, המנהיג הגדול, הוא רוצה לייצר שקיפות. דעו לכם, זה מה שנתרם, זה מה שהשתמשנו בו למקדש. ואף על פי שהמדרשים מציינים שמשה הוא מי שיש לנו עדות מן האל על נאמנותו, על יושרו, בכל ביתי נאמן הוא, האל יודע את צפונות ליבו של משה במקרא ויודע שהוא לא ייקח לעצמו, משה רוצה להיות נקי בפני אלוהים ואדם, להראות לעם, אתם לא יכולים לטעון שאני מן המנהיגים האלה, שמות ההנהגה בידם, כדי לדאוג לעצמם לכל מיני טובות אישיות. לא, הנה, יש כאן מנעל תקין, יש כאן שקיפות, וזה באמת ממשיך אצל משה, חמור מי מכם לקחתי. אני מצטט מן הזיכרון. הוא מתעקש עד כמה הוא אינו מנהיג כזה, שהמנהיגות יעבורו איזשהו כלי להשגה טובה אישית, ובזה הוא מראה לנו דגם, הוא גם מראה לנו דגם לכך שהמנהיג, שמנהיגותו היא לשמה, הוא צריך להקפיא תמיד על שקיפות, בוודאי כתרבות שלא יעלה על דל שפתנו. הטיעון הזה, שמאחר שהוא מנהיג גדול, אז מותר. אז אפשר להגל פינות. לא. הדברים צריכים להיראות ולהיות שקופים. הנה הם. כך בנינו את המשכן, כך אנחנו ממשיכים במסע הגדול במדבר. משהו בעובדה הזו, שיש לנו כאן תפיסת מנהל תקין עתיקה כל כך, אני חושב שזה מרתק, כי באמת אפשר לראות כיצד במקדשים עתיקים, המקדש עצמו יש לו איזו קדושה שמקרינה החוצה, הכל בו נסתר, יש חדרים לרוב, גם, כן, במקדש העברי, לא לכל מקום נכנסים, יש קודש הקודשים, יש היררכיה, אבל... ואף על פי שגם אצלנו המקדש הוא ודאי מקום שנתפס כקדוש, וגם בו יש קודש קודשים, שאליו נכנסים רק בעיתים נדירות, עדיין יש פה גם איזושהי פתיחות. אנחנו יודעים שהדברים הללו הם מעשה ידינו. והדבר הזה הוא בעיניי דבר שצריך להחזיקו בתודעה. זה הכל מעשה ידינו. כאשר מסתיימת עבודת המשכן, זו מלאכה אנושית לחלוטין, שנעשית על ידי אדריכלים אנושיים, אנחנו יודעים את שמותיהם. האחד הוא לבצלאל בן אורי, אמו, כן, המסייע שלו, או ליאב בן אחי שמח, אנחנו יודעים מי הם, אנחנו יודעים מה משפחותיהם, יש לזה משמעות אדירה. ואני רוצה להתייחס לפסוק שמתאר את סיום העבודה על המשכן. זה פסוק מפורסם מאוד, והוא מפורסם מאוד בגלל שהוא דומה לפסוק אחר, מפורסם אף יותר. והפסוק הזה אומר כך: ותחל כל עבודת משכן אוהל מועד, ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה השם את משה כן עשו. ותחל כל עבודת משכן אוהל מועד. הדבר הזה מיד הזכיר לפרשנים באופן טבעי את הפסוק מפרשת בראשית, מבריאת העולם, שאומר כך: ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. יש פה דמיון אדיר בין סיום בריאת עולם ומלואו, הארץ והשמיים וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי, ולעומת זאת, ותחל כל עבודת משכן אוהל מועד. כלומר, יש כאן הקבלה, וזו לא ההקבלה היחידה. למעשה, בכל הפרשות האחרונות אפשר למצוא הקבלות בין מעשה בראשית, בניין ארץ, כן? הארץ ומלואה, השמיים ומלואה, לבין בניית משכן אוהל מועד, שהוא מבנה די קטן. פרופסור ישעיהו ליבוביץ' היה מכנה זאת צריף. הוא לא היה מכנה זאת צריף חלילה כדי להפחיד בערכו של המשכן, אלא הוא היה אומר שזה הפלא הגדול של המקרא, שהצריף שבנו בני אדם מתרומותיהם שלהם במדבר, שגודלו לא גדול, זה לא משתווה למקדשים אדירים שמצאו ארכיאולוגים מתקופות עתיקות, הצריף הזה בו עוסק המקרא, עוסקת התורה, יותר מאשר בכל בריאת שמיים וארץ. כלומר, לא רק שיש לנו הקבלה בין מעשה הבניין האנושי הקט הזה לבין מעשה הבריאה כולו, אלא שאפשר לומר אפילו שיש העדפה של מעשה הבריאה האנושי הזה. ומדוע? התשובה הקלאסית של פרופסור ליבוביץ' היא התשובה שאומרת כך: לשמיים ולארץ אין משמעות מוסרית. מה הכוונה שאין להם משמעות מוסרית? הוא היה אומר שהם אינדיפרנטים, הם מבחינה מוסרית, הם לא שייכים בכלל לתחום המוסרי. מדוע? מפני שהם נתונים. אנחנו נולדנו לעולמנו הזה, שמיים מעלינו, ארץ מתחתנו, אם נשתמש במונחים האלה, זה מה שישנו. אבל המעשים שלנו, מה שאנחנו בונים, הדברים הללו לא היו שם. והם מעשים אנושיים שנתונים לבחינה מוסרית. בוודאי מתוך התפיסה היהודית שיש בחירה שלפני האדם מונחים החיים והטוב והמוות והרע ובידו לבחור. אז למעשה האנושי, עם כמה שהוא דל וקטן, יש משמעות מוסרית. ובעיני פרופסור לייבוביץ', הקריאה הגדולה של היהדות, אם אפשר לנסח כזאת, הוא היה נזהר מאוד. זהו המבט על מעשה האדם, על מה שיש בו משמעות מוסרית, מה יעשה האדם בחייו. זה החוק התורני שכבר החל להיפרס בפנינו בספר שמות וימשיך בספר ויקרא. מה אתה עושה עם חייך? איך אתה מקיים את החברה? איך אתה חי בתוך ביתך? ואיך אתה חי ברחוב? ואיך אתה מנהיג חברה? ואיך אתה מנהל את מוסדותיה? לזאת יש משמעות מוסרית. ולכן, זה לא פחות מן הבריאה כולה, ואולי יותר. ואני, אחר שנתליתי פה באילן הגבוה של פרופסור לייבוביץ', רוצה לומר משהו נוסף. וזו האמירה הפשוטה, שנכון שהמשכן, שוודאי היו בו דברים יפים, מעשה אומנות של בצלאל בן אורי שלא לשב, בית הספר לאומנות בצלאל בוריס שץ קרא על שמו, הוא יפהפה, אבל נכון ש... אני חושב, כאשר אתה מעלה בדעתך כאדם, חוויות של השתוממות, חוויות של פליאה, שהיו לך למול דברים, אז אני אדם שנוטה להתפלא מן היופי של יצירות שיצרו בני אדם, ציירים, סופרים ומשוררים. פליאה אדירה. ועדיין ייתכן שקשה להשוות זאת אל הפליאה שיש לך, כאשר הטבע ניצב לפניך במלוא הדרו. ועדיין, לפעמים אני מרגיש שהפליאה שלי מן היצירה האנושית היא פליאה גדולה יותר. לא מפני שהיצירה האנושית עולה על שמיים וארץ, ודאי שלא, אלא מפני שזה שלנו, שאנחנו בני אדם, סופיים, נוטים לשלל שגיונות, ואנחנו לא מצליחים ברוב, אולי לומר ברוב זה מוגזם, אבל בהרבה מאוד מן הדברים שאנחנו עושים, בהרבה מאוד מן התוכניות שאנחנו מציבים לעצמנו, בהרבה מאוד מן הביטחונות שאנחנו רוצים לבטח את עצמנו, אנחנו כושלים, אנחנו יודעים את זה היום, כחברה ישראלית, על עצמנו, על הנהגתנו, על אמונותינו. ולכן כאשר אנחנו מצליחים להתעלות, יש בזה פלא עצום. וזה באמת המקום שבו אתה מוצא את האנושי קרוב ביותר למשהו נשגב, למשהו שמעבר לאנושי. ואני חושב שבשבוע שעבר אמרתי שבאופן מעניין, התיאור של בצלאל בן אורי היוצר כאיש אשר רוח בו, מזכיר לנו שבמעשה הבריאה, האל נותן רוח בדברים. אז בצלאל בן אורי הוא קרוב למעשה הבריאה. ובסופו של דבר, גם אם המשכן הוא לא הרבה, והיצירות האנושיות הן מוגבלות כי אנחנו אנושיים, הן שלנו. במובנים מסוימים, כן, צריך לומר פה את המשפט, זה מה שישנו. ועם זה נחיה. ועם זה ננצח. גם אם זה לא הרבה מאוד. ואני רוצה ללכת מכאן אל ההפטרה של הפרשה הזאת, אל אותו הקטע מן הפריפריה, אם נרצה לקרוא לזה כך, של התנ"ך, שנקרא בשבת, עם חמשת חומשי התורה, עם המרכז, עם הלב, וגם יש להם איזה מעמד אחר, אפילו מבחינה הלכתית, יש להם מעמד אחר, אז אנחנו הולכים אל הפריפריה. ושם בספר מלכים אנחנו מוצאים עוד השלמה של בניין. מקדש שלמה, בית המקדש הראשון. שלמה מסיים את בנייתו. וההפטרה היא באמת מתייחסת לסיום הבנייה, לדברים שאומר משה, לתפילה שהוא מתפלל, כאשר הוא מסיים את בניית מקדשו. סליחה, אני אמרתי משה, התכוונתי לשלמה. הדברים ששלמה אומר כאשר הוא מסיים את בניית מקדש שלמה. וישנו שם פסוק. אחר שנאמר לנו שנשלמה המלאכה, ותשלם כל המלאכה אשר עשה המלך שלמה בית הדושם. אחר כך נאמר לנו, אז אמר שלמה, השם אמר לשכון בערפל. שלמה מספר לנו שהאל שוכן בערפל. עכשיו, מה המשמעות של האמירה הזאת? לכאורה המשמעות מצויה בפסוק קודם לכן. בפסוקים הקודמים נאמר לנו שהענן מלא את הבית. בית המקדש מתמלא בענן, כן? שזה ענן הכבוד שמופיע גם בפרשתנו, שהוא הסמל לכך שהשכינה שורה בבית המקדש, ולא יכלו הכהנים לעמוד לשרת מפני הענן, כי מלא כבוד השם את בית השם. יש כאן איזה ענן שממלא הכל, ולפי השיטה הזאת יבואו רשי ואחרים ויאמרו, כאשר שלמה אומר את אותה אמירה שלפיה האל שוכן בערפל, הוא בעצם אומר, הנה, ירד הענן על בית המקדש, יש כאן שכינה, אני רואה שהאל הוא בערפיליו בתוך המקדש. כלומר, יש פה איזה תיאור פיזי כמעט, כן, של הסמל הזה. אמנם צריך לזכור שלסמל את הנוכחות האלוהית דרך ענן ודרך ערפל, זה כבר צריך לומר לנו שזה לא איזושהי פיזיות, איזושהי גשמיות בתארתה, ועדיין אפשר לחשוב שיש פה איזה תיאור של שלמה את מה שעיניו רואות. הוא רואה ענן, הוא רואה ערפל, הוא אומר, אמר האל לשכון בערפל. האל הוא בתוך הערפל הזה. אבל אם אתה הולך, ממשיך הלאה, בדברים שהם כבר מחוץ להפטרה שנקראת השבת, אבל בהמשך דברי שלמה, הוא אומר כך, את הדברים הבאים. שלפיהם, אני חושב, אפשר להעניק איזושהי משמעות שונה למילה ערפל. כי האומנם יושב אלוהים על הארץ, דברי שלמה, הנה השמיים ושמי השמיים לא יחלקלוך, אף כי הבית הזה אשר בניתי. שלמה אומר במפורש, שלא נדמיין שאנחנו יכולים לכלוא את אלוהים באיזה בית מקדש, באיזה משכן, באיזה בית כנסת. ודאי, כן, אפשר לקחת את זה לכל מקום. באיזה מסגד, באיזו כנסייה. לא. השמיים והארץ לא יחלקלו. הוא מעבר לתחום האנושי. את זאת צריך לזכור. ועל סמך המילים האלה של שלמה, אני קורא את המר השם לשכון בערפל אחרת. זה לא תיאור של הערפל הפיזי ששרר, נאמר, בבית המקדש, במקדש שלמה, אלא זו אמירה עקרונית, האל הוא בערפל. אנחנו לא יודעים. גם כשבנינו בית מקדש, גם כשאנחנו חושבים שענן הכבוד ממלא אותו, אנחנו לא יודעים עד הסוף, כי אנחנו בני אדם. גם אם אנחנו תלמידי חכמים, אנחנו לא יודעים. האלוהי הוא תמיד בערפל. ויש פה, אם אמרתי קודם, שבהצגת החומרים שמהם נבנה המשכן, יש איזשהו חיסון מהפיכת המשכן לאלילות, אז כאן יש איזשהו חיסון לכך שהאדם יהפוך את הדוגמה שלו, את התפיסה הדתית שלו, לאיזשהו אל שאין בלתו. כי האל האמיתי אמר לשכון בערפל. ומאחר שכך אנחנו בני האדם לא יכולים לראות, כי אין לנו עיניים לחדור את הערפל, מפני שאנחנו אנושיים. במובן הזה יש פה איזושהי אמירה שאם התודעה מושפעת ממנה, אז היא אולי גם איזשהו חיסון, לא רק בעניינים דתיים, אלא בכלל, בחיים, מפני קונספציות ברורות, מפני איזושהי תפיסה שהדברים בהירים וברורים, המודיעין ברור, העתיד ברור, לא. מפני שאנחנו אנושיים, אנחנו איננו רואים עתידות, והעתיד הוא תמיד לוט בערפל. האל אמר לשכון בערפל. ענן שחור ארוך שנוחת עליי, לפי מאיר אריאל. כן, יורד ענן, ענני הכבוד שמתוארים גם במשכן בפרשת השבוע, פרשת פקודי, גם מופיעים בהפטרה על מקדש שלמה. העננים האלה הם עננים מרפיליים. זה לא דבר מה בעיר, זה לא דבר מה פשוט, זה לא דבר משהו להבנתנו. יש משהו ערפילי ונסתר עוד בעולם. מתוך זה אני רוצה לדבר על הפסוקים שיש בהם איזה צד פיוטי, הפסוקים שמסיימים את ספר שמות, חותמים את סיפור הגאולה הגדול הזה, את סיפור השחרור, את סיפור החירות. ויחס הענה נטו אל מועד, וכבוד השם מלא את המשכן. כאן אנחנו רואים איך התיאור בספר שמות בעצם יופיע שוב בספר מלכים אצל שלמה. והענן הזה הוא לא ענן שעומד רק במקומו, ששוכן במקום מסוים שבו המשכן הוקם, אלא הוא ענן נוסע. והעלות הענן מעל המשכן ניסו בני ישראל בכל מסעיהם, ואם לא יעלה הענן ולא ייסו עד יום העלותו, כי ענן השם על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו לעיני כולם, כל בית ישראל בכל מסעיהם. זה הסיום של ספר שמות. ואני חשבתי שיש כאן דבר מה סמלי. שהענן, שהוא סמל לאיזושהי השראה אלוהית בתוך העולם הזה, הוא גם סמל המסע. והוא ענן בתנועה, הוא לא במקום אחד. הרי באמת דווקא היית אומר לעצמך שהמקדש הוא חייב להיות מקורקע למקום. מקדשים בעולם העתיק הם מגדירים עיר. עיר מוגדרת על פי המקדש שבה. ואילו כאן יש לנו את התופעה המדהימה הזאת של המשכן שהוא מקדש למסעות. וענן הכבוד בכבודו ובעצמו הוא סמל המסע. נעים איתו ממקום למקום. אולי יש פה לנו איזה רמז, שהאמת, אולי אפילו צריך להשתמש בביטוי, האמת האלוהית היא לא אבן שאין לה הופכין. היא לא דבר סטטי. היא עוברת דרך האנושות, דרך ההיסטוריה, מסע ארוך של גילוי צדדים. ובכלל, יש פה אולי איזושהי אמירה שהדבר שאתה רואה בו, השיא שלך, דווקא איתו אל תישאר במקום אחד. תנסה לנו, אל תאמר, פה ראיתי ענן כבוד, כאן הקמתי משכן, אז המדבר הזה הוא כל חיי. אתה צריך לנוע, לא לקפוא על שמריך. ויש בזה, אני חושב, גם איזשהו יסוד למחשבה האנושית. כל הזמן להיות באיזושהי תנועה, אפילו תנועה כפויה של שינוי. אתה רואה, כן, לפי המתואר כאן, רואים את הענן עולה, מוכרחים לנוע. גם אם טוב לנו בנקודה שמצאנו, גם אם פתאום נדמה לנו שכאן יש נווה מדבר, מוכרחים לנוע. הלך לך הגדול שנמשך. וזה נכון שבסופו של דבר, עוד זמן רב, אבל אמורים להגיע אל הארץ המובטחת. אבל גם מן הארץ המובטחת ממשיכים לנוע, וממילא מפני שהתודעה היא תודעת מסע, גם בתוך הארץ המובטחת אפשר לנוע, כי המסע פה הוא לא רק המסע הפיזי של הרגליים. גם ענני הכבוד, גם השכינה זז. הרעיונות זזים. הסמלים זזים. זה איננו דבר שצריך לבכות אותו, אלא דווקא דבר שצריך לאמץ אותו. ספר השחרור של העבדים מבית עבדים לא נגמר בהקמת בית אחר שאינו בית עבדים, יש עוד זמן. השחרור הוא עצם היכולת לצאת למסע. אותם מסעות שחותמים את הספר. המילה האחרונה בספר שמות היא מסעיהם. היינו מקורקעים למקום אחד. עכשיו יש לנו את היכולת לצאת למסע אנושי. ואנחנו מסיימים את ספר שמות, מסיימים את המסע הגדול הזה ממצרים החוצה, עומדים בפני ספר ויקרא, ואני רוצה שנסיים עם שיר שהוא בעיניי אחד משירי המסע, וזה לא מסע חיצוני, זה מסע פנימי, אבל זה מסע תודעתי. שיר של דוד אבידן, שהזמן הזה, העולם מציין 90 שנים להולדתו, הוא עדיין היה יכול להיות עמנו, באיזושהי מציאות אחרת. דוד אבידן, שאיננו כאן כבר כמעט 30 שנים, הובא לעולם לפני 90 שנים. ויש לו שיר ששמו תפילת הדרך, ואני אקרא אותו, ואחר שאקרא אותו נשמע את מרק אליהו, עם יונייט, התאחדו. מרק אליהו, הנגן המופלא הזה, תמיד בנקינתו, בלחניו, אני מוצא שיש גם תפילה וגם דרך. איזשהו מסע מתמשך. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין אימג' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי, עקבו אחרינו שם, זה חשוב. דוד אבידן, תפילת הדרך. קראתי בעצמי קריאה גדולה, והייתי לא עם ולא גולה, ולא מנחם ולא אם שקולה ולא מקום. ואם עולמי אינו מקומי, אני מקומו של עולמי. ומשם קיומי, ומכאן סיומי. שלום, שלום.